שלום וברוכים הבאים לתוכנית 114 של ספק סביר.
ייי!
רק עוד 987. כן. שבועות עד לסוף העולם. היום יום שישי, ה-20/7/2012, ופה נמצאים מר ערן אבירם.
יו!
גברת אביבור.
יו!
גברת ליאורה לוי.
אללה אכבר.
מר ברק ניצן.
הו!
המוזה שני אבני. אני ירון, שלא עושה קול, בסדר.
ניין!
לי יש אייטם במיוחד בשלך.
זה נשמע רע מאוד.
זה נשמע רע מאוד.
רע מאוד מאוד.
הדבר היחיד שיכול לנחם אותך זה שזה בולשיט, בסופו של דבר.
הוא כבר נראה לי נחום מאוד.
נחום מאוד, נחום תנוחם.
באיזה... זה כולל חרקים?
כן.
זה כולל הכבישים?
לא.
מקקים?
לא.
גמל שלמה?
לא.
תיקנים?
לא.
תיקנים זה מקקים.
אלמנה שחורה?
זבובים?
כן.
או. זבובים, בולשיט לגבי זבובים. זה קשור לזיכרון?
חלקית.
זה קשור...
זה דרך נהדרת להעביר אייטמים.
בבני אדם? פה נראה אם נצח.
בבני אדם עשו את הניסוי.
אבל אמרת שזה בולשיט.
כן.
לא במובן שזה לא היה דבר מעולם, אלא שפשוט יש איזה אלמנט בולשיט בסיפור הזה.
כן.
אבל לאט לאט, אנחנו נגיע לשם, אתה לא צריך לדבר, תן לי להמשיך לשאול שאלות. זה היה הזבוב הביתי או הזבוב הפירות?
זבוב הפירות.
או, זה אומר לי הרבה. זה אומר לי ממש הרבה. עכשיו אני יכול. זה קשור לקרינה אלקטרומגנטית?
כן.
יאה. ועכשיו עם המתח הזה, בוא נתחיל.
בוא נתחיל. אז ככה, אתה יודע איך אתה מתלונן שמכל הניסויים
איך שעוש... את מתלונן? לא, אני לא יודע איך את מתלונן.
אתה יודע איך אתה מתלונן שמכל הניסויים שעושים על חרקים, אנחנו עלולים בטעות להרביע גזע על של חרקים מכל הניסויים האבולוציונים?
יופ.
אז זה ניסוי שנועד לעשות משהו כזה.
Now why would you do something like that?
הוא נועד ללמד זבובים לספור.
ספור.
לספור, ללמוד חשבון.
זה לא נשמע לי מסוכן כל כך.
קישורי מתמטיקה.
אוקיי.
יוכלו לבנות טילים.
אבל למה? למה שזבוב ירצה לספור?
אז ובכן, מסתבר ש...
בשביל להגיע לצד השני.
כשהצד השני זה החיים ולא המוות, אז כן.
יו, אתה יודע מה, אני רק עכשיו הבנתי, אני חושב שזה דיברו על זה בטוד גלאס. Why did the chicken cross the road? To get to the other side, I just fucking got that joke.
כן, אני יודע, גם אני קראתי את זה ברדיט. הצד השני במובן של החיים והמוות.
כן, אני תמיד חשבתי
שהבדיחה... כי דורסים אותה. דורסים אותה, אז היא מגיעה לצד השני.
רק עכשיו קלטתי את החלק הזה, אני חשבתי שמה שמצחיק בזה, שזה non-sequitur. Obviously, he wants to get to the other side, that's why would anybody would cross, that's kind of funny.
זה לא הרעיון של כיף למשמעות, גם זה וגם זה?
אני לא רוצה להגיד שהבנתי את זה, כי קראתי על מישהו שהבין את זה רק לפני איזה חודש.
אוקיי.
לא, זה בסדר, ירון, זה סך הכל prior information bias. אחרי הגרסה, אני לא מתחכמת, מצחיקה מספיק.
אני מסכים. מצחיקה יותר יש שיאמרו.
גם את לא חשבת על זה? זה תופעה, זה מדהים.
אף אחד לא חשב על זה.
לא חשב על מה?
חשבתי שלהגיע לצד השני, זה לחצות את הכביש.
אוקיי, אז אולי שאתה בא מתרבות שתמיד הצד השני זה גם העולם הבא, אז אתה חושב על זה.
זה, האמת, שבעברית אין את הביטוי הזה יותר מדי, זה ביטוי שהוא מוברט מאנגלית. הצד השני לא אומרים, היום אולי כבר אומרים, אבל בגדול זה לא ביטוי שגור.
תנצבה.
הלך לעולמו, עבר צד, הלך לצד השני. כן, פחות צד שני.
הצד השני, אבל זה מתרבות
מערב. אבל אם אתה בא מתרבות שאתה מבין שתרנגולת חוצה את הכביש, היא תידרס.
אתה רואה איזה כביש?
כן, הכביש יכול להיות ריק, אף אחד לא אומר שיש מכוניות שם.
לא, לא, אבל... טוב, אולי אני באה מתרבות שבשבילי תרנגולת מגיל מאוד צעיר, זה משהו ששוחטים והוא בא כפרה עליי, באמת. כאילו, גדלתי.
זה יכול להיות. למה התרנגולת חצתה את הכביש? כדי לברוח מהשוחט?
להגיע לצד השני, קרי רחוק יותר מהזה.
זה משדרג את זה מרמה של בדיחה לרמה של סאטירה חברתית.
למה זאת לא יכולה להיות התוכנית, ירון?
למה לא לשאול פשוט את התרנגולת?
יש אפשר לשאול את איינשטיין, ואז הוא יגיד שהתרנגולת לא חצתה את הכביש, הכביש חצה את התרנגולת. זה הכל תלוי מאיזה זווית את מסתכלת.
אני לא מסתכלת מאף זווית.
Not really.
בכל אופן, למה זבובים לומדים לספור? כי מסתבר שמה שהמדענים עשו זה הם ניירו אותם כל כך קשה עד שהם מתו.
How does that help? זה אבא של מנזון, ככה הוא ניסה ללמד אותו לספור גם כן.
גם אני כשקראתי את זה לא הבנתי. מה שהם עשו זה הם לקחו זבובי פירות, והם אפילו, הם שמו אותם בכלוב, ובכלוב, שזה לא עזר, כי אז הם פשוט ברחו דרך הסורגים, ואז הם שמו אותם במיכל.
Are you serious? בכלוב?
לא, לא. פשוט כשכתבתי לעצמי בהערות, הם שמו אותם בכלוב, אז אמרתי, למה שהם ישימו אותם בכלוב? הם פשוט יברחו דרך הכלוב. בכל אופן, לקחו זבובי פירות, שמו אותם במיכל שקוף, עם חורי ברור שהם לא ימותו. והם לקחו מנורות, ואז מה שהם עשו זה, הם עשו הבזקי אור, או של מנורה אחת, או של שתיים, או של שלוש, או של ארבע. ובהבזקים של המנורות הזוגיות, כלומר שהשתיים והארבע, לא הזוגיות, של הכמות הזוגית של המנורות, הבזקים של שתי מנורות בו זמנית, או של ארבע מנורות בו זמנית, הם ניירו חזק את הכלוב. ומה שקרה זה שהזבובים לא ידעו לצפות את זה, כי לכאורה הם לא ידעו להבדיל בין הבדלים, בין שלושה אורות בו זמנית לשני אורות בו זמנית לארבעה, ולכן הם לא הכינו את עצמם לניעור, ולכן הם, הרבה מהם מתו. אבל אחרי 40 דורות שהם חזרו על הניסוי הזה שוב ושוב ושוב, בדור ה-40 הם הצליחו להבחין ולהתכונן למכה רק בשני הבזקים וארבעה הבזקים, ולא באחד ובשלוש. ובעיני החוקרים מקנדה וקליפורניה, המשמעות של זה זה שהם למדו לספור.
That's very nice.
זה בול, עכשיו, הבולשיט הזה גם מוצג בכנס בינלאומי, זה פשוט מגוחך לחלוטין. זה סיפור די מזעזע משני היבטים. אחד זה למה ללמד, מזעזע, למה ללמד זבובים לספור, כאילו מה הקטע. אבל מעבר לזה, זה פשוט כל כך רשלני אקדמי, זה מגוחך לחלוטין. והחוקרים מתפארים בזה, הם אומרים, כאילו כשהכתב לוחץ אותם, אז הם אומרים, כן, זה נכון, צריך עוד מחקר כדי לוודא מה באמת קרה פה ולהבין את המשמעויות. אבל יחד עם זה, הכותרת של המאמר שלהם וההרצאה שהם נשאו בכנס, כנס קוגניציה בחיות, שקר כלשהו, זה לימדנו זבובים לספור. אז זאת פשוט עוד דוגמה איך שגם בעולם האקדמי אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים.
לא, זה ברור. מה, אתה רוצה להגיד אבל למה?
למה הם עשו את זה?
לא, למה זה בולשיט?
כי באותה מידה יכול להיות שהזבובים למדו פשוט להתאמן לאינטנסיביות של האור, או לקורלציות אחרות שהיו באיסדירויות בניסוי, או שזה לא היה מובהק סטטיסטית, כי אני לא ראיתי שום ניתוח סטטיסטי משמעותי על זה, או שפשוט במקצבים מסוימים הם למדו להיזהר ולהתכווץ, או שהם למדו, לדוגמה, אם נניח זאת הייתה מכונה שטלטלה את הכלוב, אז אולי הם למדו לשמוע את הצירים שמתחילים לזוז ולהתכונן. יש כל כך הרבה הסברים אחרים שהם הרבה יותר הגיוניים מללמוד משהו אבסטרקטי, כמו לספור וכולי.
זה גם יכול להיות תבנית של שתיים מול תבנית של ארבע, אלא לא, לא ברמת ספירה אחד, שתיים, זאת אומרת, כמו שאנחנו סופרים, אלא כמות של אור X לעומת כמות של אור Y, זאת אומרת, כמויות של אור.
בהחלט.
וחוץ מזה שפשוט היו צריכים לשאול אותם.
כן.
אבל הם לא, הם לא ניסו לעשות, בדרך כלל שעושים ניסוי כזה, מה שעושים, לעשות, לעשות כמה בקרות שהם עושים רק את האלמנטים כמו הטרום ניעור או רק את הניעור, ואז מקצבים שונים של הנורות, ולשחק עם העוצמות, לנסות להתאים אותם, לחסום, כל מיני דברים כאלה שיכולים לפסול את ההסברים יותר פשוטים. עשו משהו כזה?
אז זהו, הם מבחינתם הגרילו את מה יוצא בנורה, אבל אני לא ראיתי בקרות של עוצמת האור, שזה הדבר הראשון שהייתי חושב עליהם. הרי כל הקטע זה שהם רגישים לאור. אור זה גם מכאיב עבורם, אז בכלל, כאילו, מה, זה לא נעים לזבובים האלה. הרי יש את הקטע הזה שחשיפה לאור זה לא, משתמשים בזה גם לדרך של התנאיה עבורם.
כן, אבל זה נראה לי יותר קשור ל, אם אתה מדבר על סבל, אז צריך לעבור איזה סף מסוים, כי באופן רגיל הם שוטטים באור בלי יותר מדי בעיות. זה לא שהם חיות לילה, אתה יודע.
הם פשוט סמכו על הברירה הטבעית, כי הם 39 דורות, הם לא שינו את ההתנהגות שלהם, ואז בדור ה-40 הם כן שינו.
ובדור ה-41?
אני, שאלה טובה, אני לא ראיתי לגבי זה, אני מניח שכן.
כן, אבל באמת לא שמתי לב, זה חלף על פניי. זה שהם עשו בהשפחה דורות, זה בכלל אנטיתזה ללמידה של יצור מתנאי ספציפי. את המקסימום יוצר שינוי גנטי, התנאיה, לקחת את זה למקום אבסטרקטי, זה עוד יותר מגוחך תחת התנאים האלה. You know what I'm saying? אתה לא יכול לעשות העברת אינפורמציה מודעת דרך דורות. אתה עושה שינוי גנטי, תגובה אינסטינקטיבית.
זהו, הם לכאורה שייכים לפלג שבא להגיד שכישורים מתמטיים בסיסיים זה משהו גנטי. היכולת הבחנה, בדידה בין קבוצות של דברים, זה אמור להיות משהו גנטי. זה מה שהם טוענים, משהו גנטי במבנה של המוח. וזה מה שהם לכאורה באו להראות. הם לא טענו שהמידע לגבי האורות וכולי, זה מה שעובר בין הדורות, אלא שאחרי כמה סשנים של ניורים, פתאום הדור הזה הצליח להבין משהו שהדורות הקודמים לא. מה שהם טענו זה, ניסינו ללמד את הזבובים משהו, אנחנו טוענים שלא היה להם את המורכבות המוחית כדי ללמוד את זה. הנה, אתם רואים, הם לא למדו. פתאום הגיע דור שכן הייתה לו את המורכבות המוחית ללמוד את זה. אנחנו טוענים שהמורכבות הנוחית זה האדפצציה, וההתניה זה הדרך שלנו לבדוק האם הוא עבר את הרף הזה של המורכבות המוחית.
זאת אומרת שבא דור 40, זה לא שהם עשו רק ניסוי אחד, ואז כולם מתו או לא מתו, הם המשיכו לעשות זה פעם אחרי פעם, ואחרי כמה זמן קבוצה של זבובים למדו.
בדיוק.
That's very interesting, actually, מעניין מה קרה שם.
כן.
בהנחה שזה נכון. יכול להיות באמת איזה פלוק סטטיסטי, אם אין לנו סטטיסטיקה טובה.
בהחלט. מה שהם אמרו זה שעכשיו צריך עוד הרבה ניסויים, וגם לנתח את המוח ולראות מה קורה שם. אני מסכים, כאילו...
חוץ מזה, הם גם לא הפרידו את הדורות, כאילו, ממקור שלהם? כי יש לך 40 דורות שהם תוצאה מכל מיני סבובים, מהסבובים ששרדו את הזה הקודם. אני לא יודע מה זה מוכיח. יכול להיות שפשוט ייצרת סבובים יותר עמידים לאור. אם הבדיקה הסופית היא לא אם הם איכשהו בורחים מהאור או שיש להם איזו תנוחה ספציפית שהם מתגוננים איתה, אלא פשוט מי שרד בסוף, יכול להיות שיצרת פשוט דור של זבובים יותר עמידים לטלטול.
לא, הם מדברים ספציפית על הכניסה לשוק אבזורבן.
הבנתי.
כן.
זה עדיין מעניין, אבל אני חייב לציין.
מעניין, פשוט המסקנות הן מגוחכות. ניסויים שמראים שינויים בבעלי חיים ואז מנתחים אותם, זה תמיד מעניין. פשוט לצאת עכשיו בהצהרה של יש לנו זבובים שלימדנו לספור, זה מגוחך.
כן, טוב, תמיד לוקחים את האנגל הכי קיצוני. לא תמיד, הרבה פעמים לוקחים את האנגל הכי קיצוני בשביל למכור את זה. אבל למה אין באמת זה, איפה המחקר הזה? זה היה רק בכנס הזה? זה לא התפרסם?
הם הציגו את זה בכנס, הוא עדיין לא התפרסם.
טוב, אז אני צריך באמת לחכות. בהנחה שנזכור, יש לנו הרבה פלו-אפים שאנחנו צריכים לעשות, אבל בהנחה ונזכור, או מישהו יזכיר לנו, אנחנו נשמח לעשות פלו-אפ, לראות מה יצא במגזין שבו זה התפרסם יש מגיבים אחרי זה שיבואו גם. אז אני הזכרתי, אני לא יודע באיזה תוכנית זה ייכנס או נכנס, על המקרים של תקיפות זומבים או על תקיפות הקניבליזם באופן יותר ריאלי, או תקיפה אחת של בן אדם שאכל למישהו את הפרצוף באופן יותר מדויק. תכלס, כן? כבר עברתי לזה אז, אני לא אחזור על כל הנושאים, אבל אחד מהדוחות טוקסיקולוגיה של האיש הנקרא רודי יוג'ין, או המפלצת, תלוי איך מתייחסים אליו באותו רגע, שזה ספציפית הבן אדם שאולי אחרי יותר מכולם לכל ההתפתחות הזאת, הוא זה שניסה, אכל 70% מהפרצוף של הבן אדם חסר הבית מתחת לכביש שם. הזכרתי את המהירות להאשים סם סמים שהם כרגע חוקיים, בגלל שאף אחד לא רשם עדיין, או לא יודעים בדיוק מה הרכב הכימי, מוכרים אותם נקרים בעיקר bath salts, בכל אופן. אז חזר הדוח טוקסולוגיה, לא מצאו אף אחד מאותם הכימיקלים שכרגע כבר זיהו שמשויכים לbath salts האלה. הדבר היחיד שכן מצאו זה מריחואנה. כן. עכשיו, כמובן שזה נלקח בהרבה דיווחים לדיסאינפורמציה נוספת, שבין השאר, טוב, היו כמה. היו כאלה שאמרו, אז הנה, זה מראה שהמריחואנה גרמה לזה, שזה מגוחך על בסיס המחקרים שאנחנו מכירים של מריחואנה. יש כמובן, כמו בכל סם ובכל דבר שתכניסו לגוף, יש מקרי קיצון. האחוזים שלהם במריחואנה הם מאוד נמוכים בצורה משמעותית, וגם הביטויים שלהם בדרך כלל אינם מתבטאים באלימות. והגרסה השנייה שגם אהבתי זה להגיד לא, זה כנראה כן הבאפסאות, רק כימיקל שעוד לא זהינו. על בסיס מה? על בסיס ההתנהגות הסופית. שבין השאר תוארה במקום מסוים כ-paranoid delirium, which is ridiculous, ואני אסביר לכם למה, כי paranoid delirium זה הבחנה פסיכולוגית, שלמעשה הדלויים יעשו להיות קצת מלבל, זה יש בזה מעט, הדלוזיה עצמו היא כלפי המצב. בן אדם כזה הוא באופן, הוא יהיה רציונלי יחסית, ומתפקד לאו דווקא הכי רגוע, ולרוב, באופן גורף, אינם מסוכנים כלל וכלל, וזה למעשה משהו שונה לגמרי מסקיצופרן, או פרנויה סקיצופרנית, שגם היא אגב, לא משוייכת לאלימות. למעשה, ההתנהגות של רודי יוג'ין במקרה הזה, תואמת יותר התקף פסיכוטי קצר, שעשוי לנבוע מאלף ואחד גורמים, בין השאר, אוברדוס של סמים מסוימים, או הרבה, אתה יודע, דברים כאלה נצפו בכל מיני אוברדוסים, אבל אוברדוס כמובן, הנקודה היא שהוא אוברדוס, שהוא ניקח כמויות אדירות, שזה כמובן גם עשוי להיות בעיה עם הבאף סולץ, כי הם לא מפוקחים כמו שצריך, אבל זה עשוי להיות גם אלף דברים אחרים, זה יכול לקרות גם כצוטה מטומר.
אגבת, פוסט-טראומה, מכת שמש, התייבשות, כל אחד מהדברים האלה יכול להוביל את זה.
כן, כל מיני. ובקיצור, כל הדיווחים והכישורים לנושא הזה הם די מגוחכים, הם נובעים מאפס אינפורמציה וניסיון לקשור ולעשות סנסציה במקרה שהוא יחסית ייחודי ומוזר, ומה שאותי בעיקר, זאת אומרת, והיה לי חבל שכל פעם ניסו להצניע את הנושא של האלימות הקודמת של האיש הזה, במקום להגיד, זה בן אדם עם רישום פלילי, עם עבירות קשורות לאלימות ודיווחים אחרים שקשורים לאלימות, להביא את החברה שלו להביא ציטוטים למשפחה וחברים שלו שרואים שהוא לא איש אלים, הוא איש דתי וכל מיני דברים כאלה ואחרים, כנסות לתת איזה רושם של בן אדם שיום אחד היה רגיל לחלוטין, והוא לא לקח סמים, שהוא בן אדם רגיל לחלוטין, שיום אחד פשוט התפחלץ כתוצאה מאיזה סם לא חוקי, שכמובן למסקנה היא שצריך לעשות אותו מהר, להפוך אותו, להוציא אותו מחוץ לחוק. גישה היסטרית, לא רציונלית ולא בריאה לשלום הציבור בטווח הארוך לדעתי. וחבל שממשיכים עם זה. גם כאלה שידעו לפסול את הווירוס המגוחך של הממשלה, עדיין לא יודעים לעשות עבודה עיתונאית רצינית ולידע את הציבור. חבל.
התפרסם השבוע כתבה בוויינט בסינדיקציה ממנטה, ירחון בריאות. כתבה מאוד מכיסה, שהיא פשוט כל כך מכיסה שהייתי חייב לעשות עליה אייטם, למרות שכבר עשינו אייטמים על כתבות כאלה. הכתבה היא של דוקטור דני וולף, שהוא חולה.
שהוא חולה נפש, זה מה שרצית להגיד?
שהוא רופא ילדים, ומצהיר על עצמו בתור הראשון שעמד והצהיר שבעיית הקרינה האלקטרומגנטית היא בעיה רפואית, חריפה, ויש בעיות בטלפונים סלולריים וכולי.
כל הכבוד.
כל הכבוד. בדיוק. עכשיו, עוד מעט נדבר עליו, פשוט הכתבה היא קצרה וקומפקטית יחסית, אז אפשר לעבור עליה. היא מדברת על שישה הרגלים מסוכנים שחושפים אותנו לקרינה מסוכנת. מתחת לכל הרגל יש רמת סיכון, גבוה במיוחד, קיצוני. ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להימנע מזה? אני אגע בזה רק בקצרה, כי זה באמת כתבה רק לשם הקוריוז. אז הדבר ראשון שהוא אומר שאנחנו עושים מאוד מאוד מסוכן, זה להניח טאבלט או לפטופ על הברכיים. כי בזה לא רק שיש את הקרינה הרגילה של התקשורת, אלא גם יש את הקרינה מחשמל. והוא מציין שזה במיוחד מסוכן לגברים, כי זה פוגע... כפי שמחקרים אחרונים הוכיחו, זה פוגע באיכות הזרע ובפריון.
כששמים משהו חם באופן כללי על, על אזור האשכים, זה יכול להזיק להם. זה משהו שיודעים אבל כבר מלפני הרבה מאוד זמן. זה לא חדש וזה לא קשור לקרינה. זה קשור לחום נטו.
אז בנוגע לחום אין ויכוח. הוא אומר אבל ספציפית שזה נובע מהקרינה, והוא אומר שיש מחקרים שראו שהקרינה הזאת היא זאת שעושה את הנזק. אנחנו סקרנו מחקר כזה לדוגמה בתוכנית, והראינו כמה הוא היה פגום ופתטי. עכשיו בכתבה הוא לא נותן לינקים לזה, הוא נותן רק לינק להצהרה של ארגון הבריאות שעוד מעט נגיע אליה, אבל זאת הרמה. אז שוב, זה נכון שלשים לפטופ על אזור הברכיים עלול לפגוע בפוריות, זה נובע מהחום, כמו שליאורה אכן אמרה.
סביר להניח.
סביר להניח. כן. הדבר השני, לשים את הסלולרי בכיס המכנסיים, הוא טוען את אותם טיעונים, הקרינה עלולה לפגוע בפוריות. אני רק רוצה להגיד שאם אכן זה היה ככה, אני הייתי קונה 3 סלולרים ושם אותם בכיס המכנסיים שלי.
אני רוצה לשאול, זו קרינה סלולרית או שאתה שמח לראות אותי?
אני אשמח לראות אותך עם קרינה סלולרית.
ממש שזה גורם לזקפות.
או שאתה עצוב לראות אותי.
שוב, הקונטקסט לכל הסיפור הזה זה כמובן שאין שום מחקר אמיתי שמראה שקרינה סלולרית גורמת או לסרטן, שהוא טוען פה טענות ספציפיות לגבי סרטן, או לנזק ביולוגי ממשי אחר שאנחנו יודעים עליו ברמה טובה. אנחנו יודעים שהחום גורם לזה וכולי, אבל לא הראינו עדיין שקרינה סלולרית או קרינה אלקטרומגנטית ברמות האלה גורמים לתופעות שאנחנו יודעים שהן שליליות.
יש אבל, תראה, הנושא של הסרטן, שנייה, הנושא של הסרטן, אני איתך, זה מה שאני ראיתי, נושאים של כל פגיעה אחרת, יש רמזים פה ושם, שזה עשוי. זה נראה לי קצת, זה לא אותו דבר כמו לפסול את הפרסינה, הקשר של פסינה אלקטרומגנטית לסרטן ברמת מובחנות ברורה. יש אולי מפגעים אחרים, הראו כן השפעות, זה לא שזה חסר השפעה על תאים.
לכן אמרתי השפעה שאנחנו יודעים שהיא שלילית. יש דברים שאולי שווה לחקור, אבל אנחנו לא ראינו עדיין השפעה שלילית.
אני רוצה לחדד שהחום, אם יש חום נגיד שנובע מהסוללה, זה בדרך כלל קורה כשאתה מדבר, ולא כשהיא בכיס. אלא נגיד אם אתה, לא יודעת, נגיד זה נמצא בכיס, ואתה שומע מוזיקה והסלולרי מתחמם, או פתאום, באמת, עם אוזניות.
שומע מוזיקה עם אוזנייה, את אומרת. מיד נגיע לסעיף מספר 3.
אוקיי, סליחה, דונט לשמוע.
3, עומדים להיות פה שני סעיפים סותרים. הסעיף השלישי הוא אומר, לשוחח ללא אוזנייה. ופה הוא חוזר ואומר, ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות בישראל הכירו בקרינה הזאת כאפשרית מסרטנת, ואני מצטט, מה שמחייב אותנו לנהוג בה כאילו שהיא מסרטנת ודאית. האם הוא מוכן להגיד את אותו הדבר על שאר הדברים שנמצאים בקטגוריה אפשרי כמסרטן, שזה פחות או יותר כל מה שנמצא מסביבכם? לא, זאת הגזמה. אבל לדוגמה, קפה. נמצא בקטגוריה הזאת, נסורת.
לא תהיה לו בעיה עם זה, הוא כנראה גם נגד קפה, הלאה.
נסורת.
נסורת, לאכול נסורת?
אני לא יודע.
להיות ליד נסורת.
ליד נסורת.
זה עניין של זה, הרבה אנשים שמתעסקים נסורת מסיבה כזאת או אחרת, יש להם, כן. אוקיי, הלאה.
בכל אופן, הנקודה היא שלמרות שזאת, ההצהרה של ארגון הבריאות זה משהו שצריך לקחת אותו בפרופורציות, ובטח ובטח לא להתייחס אליו בתור ודאי מסרטן, שזה משהו שהדוקטור הזה מקדם כבר שנים בישראל. הוא אומר, אנחנו לא יודעים שזה לא גורם לנזק, ולכן מבחינתי צריך להוכיח שזה לא גורם לנזק, ועד אז להתייחס לזה כאילו שזה כן.
כביכול על משנה הזהירות, המשנה הזהירות הזאת לא מתייחסת גם להגדרות של ארגון הבריאות עולמי לגבי הקטגוריה שבה האלמנטים האלה נמצאים. מה שהוא צריך להתייחס זה לשתי קבוצות שנמצאות מעל זה. ורצוי רק לקבוצה העליונה, כאילו ידוע כמעט בפתחה של מסרטן או סבירות יותר ממינימלית שזה מסרטן. שתי הקבוצות האלה ששם קרינה הסלולרית לא נמצאת.
אכן. בהקשר הזה הוא גם אומר שמחקרים מצאו קורלציות בין השימוש בפלאפונים לבין סרטן במוח. ברק סקר את המחקרים האלה כשפרופסור סיגל סדצקי הביאה אותם. יש בהם בעיות מתודולוגיות והקורליאציות האלה מתפרקות. לדוגמה, רואים ששימוש אולטרה נפוץ גורם לירידה דווקא בתחלואה, לכאורה. לא גורם להם, מקושר עם ירידה.
יש קורלציה
וגם היא פגומה.
בעברית תקינה מתאם.
מתאם.
מתאם. תכניס את העין בכל מקום, זה אופן זה יותר תקין.
מתאם.
זה לא בעין, מתאם.
אבל מתאם, אבל זה טעים.
אבל, what?
אבל זה טעים.
טעים.
זה לא בעין.
אני יודע שזה לא בעין, אבל מוסיפים עין, זה נשמע יותר אמיתי. ככה זה.
אותנטי.
זה מטעם.
אבל, חשוב יותר או לא פחות, זה שזה לא רק שהמחקרים האלה, או רובם מתוך האלה שמוצאים את הקורלציות, שום משהו רובם משוודיה גם, שהם פגומים מתודולוגית, והסקת מסקנות שלהם היא לא מתבקשת, אלא שבנוסף יש לנו מסה הרבה יותר נרחבת ומשמעותית של מחקרים איכותיים שמראים שאין קשר. מחקרים בחיות שעושים קרינה ישירה בעוצמות גבוהות למפתחים סרטן, הקורלציות, את מחקרי קורלציות אחרות יותר גדולים, מתודולוגיה יותר טובה, גם לא מראים קורלציה, וקורלציות אחרת שאת מצפה ביחס לשימוש, גם כן לא עובד. קצור, זה לא עובד, והמחקרים האלה פגומים. זה לא רק שרק מחקרים האלה פגומים, כי אז אנחנו יכולים להגיד רק, אלה פגומים, צריך לעשות מחקרים אחרים.
אכן, הדבר במיוחד משעשע בסעיף הזה, הוא ממליץ, אם כבר משתמשים באוזנייה, להשתמש באוזנייה עם אוויר, שאין כבל חשמל שמוביל את הכל עד לסוף. יש כאלה אוזניות, הן עולות יחסית הרבה כסף.
מה, איזה אוזנייה? בלוטוס כזה? לא.
לא בלוטוס, אלא שחלק מהצינור הוא אוויר, שבו הרטיטות מעבירות את הכל, וזה לא כל הדרך עם כבל. יש כאלה. כן, ארבע, להסתובב עם אוזניות בלוטוף על האוזן כל היום.
מה,
כן, כאילו, יש אנשים שהולכים כל הזמן עם האוזניות בלוטוף.
אבל זה לא סותר את האייטם הקודם?
אמרתי שיש סעיפים סותרים ביניהם.
אבל הוא לא יודע שזה סותר, הוא יודע מה זה סתירה.
היא משדרת קרינה גם כשאתה לא בשיחה. אני מניח שזה מתייחס לעוד שכל הזמן מוודא שהיא מקושרת למכשיר. זה עוד מאוד מאוד חלש, אבל הוא אומר את הדבר הפרייסלס הבא, היא יושבת בתוך האוזן והקרינה הנפלטת נכנסת ישירות לאוזן ושוהה שם בלי יכולת לצאת.
כמו אוגר בתחת של ריצ'רד גיר. Right? הוא נכנס לשם, ואז זה נתקע, ככה זה קורה. הוא צריך להוציא את האוזנייה בשביל שזה יצא החוצה.
רגע, אז מה שנכנס מאוזן אחת לא יוצא מאוזן השנייה? תמיד המורים שלי אמרו לי את זה.
חוץ מקרינה שכן יוצאת, היות והגוף האנושי כמעט ולא סופג אותה. זה היה נכון אם הגוף שלנו היה ממתכת שהיה מחזיר את הקרינה, ואז היא הייתה נתקעת איכשהו באוזניית פלסטיק, לא יודע. זה בולשיט
מוחלט. רגע, זה אומר שיש לי צבירי קרינה?
כן, גם ברגעים אלו. המספר 5, אנחנו עוד מעט מגיעים לסוף, דיבורית במכונית. הוא טוען שהמכונית היא גם כלוב מתכת שמחזיר את הקרינה וקולה אותה מבפנים, כמו במעלית. עכשיו, הסיבה שבמעלית הקירות באמת מחזירים את האות, ולכן הפלאפון גם מגביר את עוצמת השימוש שלו עד שהוא מסוגל לפלוט האות הזה, והוא טוען שאותו דבר קורה במכוניות בלי אנטנה חיצונית. אז לא, במכוניות יש משטחים כל כך גדולים של זכוכית, שהקרינה נפלטת כמעט מיד, וזה לא באמת כלוב פארדיי שכזה. בתוך מעלית זה נכון שכשכל הדלתות סגורות, ואם יש מתכת דרך כל הקירות, אכן האות יעשה פינג פונג הרבה מאוד פעמים, ולכאורה יפגע בכם יותר. גם לכן הפלאפון יפעל בעוצמה יותר גבוהה במעלית, אבל הוא מדבר ספציפית על דבירויות ברכב, שבהם זה לא נכון. ושש והאחרון, טלפון אלחוטי מקרין כמו טלפון סלולרי, וחמור מכך, גם התושבת שעליו הוא מונח מקרינה בעצמה, אני מניח שהוא מתכוון מבחינת הזרם שזורם בה, כך שבזמן השינה אתם נפגעים מקרינה מצטברת. אז לא, כי בניגוד לדוגמה אוזניית בלוטוף, כשפלאפון לא מעביר, פלאפון, כשטלפון אלחוטי לא נמצא במצב שיחה, אין שום תקשורת בין יחידת הקצה ליחידה המשנית, אין שום קשר. חוץ מהעובדה שהקרינה הזאת גם לא מזיקה, זה קרינה בתדר של 2.4 ג'יגה הרץ, וניסו עליה המוני מבדקים, ובאף אחד מהם לא עלתה שום בעיה. חוץ מהמחקר המגוחך הוא שהראה שזה פוגע בעצים, שדיברנו עליו גם באיזה תוכנית אני אקשר. עכשיו, מאיפה הכתבה הזאת הגיעה?
ממנטה, אמרת, it's a very bad.
מנטה, אבל מאיפה היא הגיעה למנטה? דוקטור דני וולף הוא חור.
אני אנסה לנחש. הוא לקראת הוצאה של ספר?
לא, לא, הוא דווקא בחור די בסדר. זה נראה שהוא באמת מאמין במסר שלו. האתר שלו נראה כמו איזה מסמך וורד שמישהו הקיע לאינטרנט, והוא נפתח בכותרת, ומה יקרה אם בעוד כמה שנים יתברר שהקרינה שהטלפון הסלולרי בכל זאת מסרטנת?
תפסיק להשתמש בהם.
הנקודה היא שהוא מאוד מאוד מקדם, כן, אבל הוא מאוד מאוד מקדם את גישת הזהירות המונעת, והאמת היא עושה את זה בצורה די קוסיסטנטית. אני באמת מאמין שהוא מאמין במה שהוא אומר. באתר שלו אפילו יש תיאור די טוב על ההפרדה בין קרינה מייננת לקרינה לא מייננת. הוא פשוט טוען שגם קרינה לא מייננת היא מסוכנת, אבל הוא לא מעקם את העובדות יותר מדי. הוא מדבר בצורה אומנם היפר-היסטרית, אבל ניכר שזה מדאגה, והוא לא מנסה לעשות רווח מהעניין ולא כלום, הוא פשוט באמת רופא מודאג. המקום שבו הוא כן נופל, ודי יחזב אותי, חוץ מהעיצוב של האתר שלו, זה שהוא כן נופל לפן הקונספירטיבי. הוא כן מעוות את ה... הוא עושה איזשהו ספין שלכאורה כבר כל הרופאים התיישרו והם אומרים שהקרינה הזאת מזיקה, חוץ מקומץ שמצויים, שמושפעים מבעלי ההון והשלטון וכו' וכו'. הוא ממש משתמש במילים הון ושלטון באתר שלו, וזה מאוד מאוד מאכזב, כי המצב הוא הפוך. הרוב המכריע של החוקרים והמומחים לתחומם מסכימים שהדבר הזה לא גורם לסרטן, לדוגמה, קרינה מהסוג הזה, וגם מחקרים עצמאיים, בלי שום מימון של אף אחד, מסכימים עם הדבר הזה, והם מתמשכים במשך 15 שנה, ועדיין יוצאים עם אותם התוצאות, שאין קשר באמת אמיתי, לא מצאנו עדיין קשר בין זה לבין סרטן. אז מצד אחד זה עודד אותי לראות שהוא באמת באדם שמאמין, ונראה שהוא עושה את מה שהוא עושה מטעם... מניעים נקיים של דאגה לבריאות הציבור. לעומת זאת, זה היה מאוד מאוד מאכזב לראות אותו נופל לבור הקונספירטיבי וממש לטעון אותו בראש חוצות באתר שלו. אז זאת הייתה כתבה פשוט מזעזעת. אנחנו שוב רק רוצים להזכיר, כל דבר קורן, יש קרינה מכל דבר, אין שום דבר שאמור להפחיד במיוחד במונח קרינה, כמו שאין שום משמעות קסומה במונח מלאכותי או כימי או טבעי. אלה מילים שמתארות את כל מה שקיים במציאות מסביבנו, ויש מחקרים שהם בודקים ומראים מה מסוכן ומה לא. עד כמה שידוע לנו, קרינה מטלפונים סלולריים, נתבי אינטרנט, טלפונים מלאכותיים, כל הדברים האלה לא גורמים לסרטן כשלעצמם. זה גוף הידע המבוסס למדי על פני עשרות שנות מחקר שיש לנו.
הנושא עם שני הזהירות הוא מעניין, כי מצד אחד יכול להגיד זה הכל דבר שזה בדיוק הבעיה, זה נכון, לא בעיה, זה לא בעיה. אז פשוט מסתכלים על המדע בשביל לסמן לנו את המטרות היותר ראויות ופחות ראויות, וזה אחת מבירור הפחות ראויות.
אז יש את הנורות קומפקט פלורסנט לייטנינג, שעשינו עליהם גם אייטם, ובו בחנו חלק מהבעיות בהן.
אמרת לייטנינג.
לייטינג.
כן, אבל אמרת לייטנינג.
זה המגניב, זה נורה מדליקה. קומפקט פלורסנט לייטנינג.
נורה מדליקה, אתה לא הבנת?
נורות, כן. אז כמו שאמרנו באייטם הקודם, בנורות האלה יש כמה סכנות בריאותיות, ועכשיו מחקר אמריקאי שממשיך דוח אירופאי, מוצא שלמעשה הסכנות הן הרבה יותר חמורות, כשעוברים מהתיאוריה למה באמת קורה במציאות.
I told you.
יפ. כי איך הנורות האלה פועלות? יש כספית שכשמעברים בתוכה מתח גבוה, אז היא רוטטת ומפיקה קרינה אולטרה סגולה, שפוגעת בציפוי זרחני שנמצא על הנורה עצמה, והוא מתורגם לאור שאנחנו רואים. והרעיון זה שהציפוי הזרחני הזה אמור לבלוע את הקרינה אולטרה סגולה ולחסום אותה, כי קרינה אולטרה סגולה זה לא משהו טוב. דוח אירופאי שהוא פשוט קנה המון נורות מיצרנים שונים, והוא בדק תחת מיקרוסקופ את הציפוי הזרחני בהם, והוא גילה שבכל הנורות שהוא בדק, היו סדקים בציפוי הזרחני, שלמעשה אפשרו לקרינה אולטרה סגולה להימלט, לחלקה לפחות. Which is bad. ועכשיו מחקר שפורסם בפוטוקימיסטרי אנד פוטוביולוגי מאוניברסיטת סטוני ברוק, שזה נשמע לי כמו סטורי ברוק, אז זה מ-Once Upon a Time.
סטוני ברוק. סטוני ברידג'.
סטוני ברידג'. אז מהאוניברסיטה האמריקאית הזאת, הוא לקח את הנורות של המחקר האירופאי, ופשוט קנה נורות מיצרנים שונים, והוא ממש עשה את המבדק, כלומר הוא לקח מגוון תאים שנמצאים באור שלנו, ועשה מבחני אין ויטרו, והוא הקרין עליהם בנורות האלה, והוא חיפש האם באמת יש את הנזקים התאיים שאנחנו מכירים שנגרמים מקרינה אולטרה סגולה.
למה לא גלאי של קרינה אולטרה סגולה?
כי בזה הם נכשלות. הגלאי של הקרינה האולטרסגולה הראה שנפלטת קרינה אולטרסגולה, כך גם במבחנים המקדימים שלהם וגם בדוח האירופאי. הם פשוט רצו לראות האם העובדה שזה מעט וזה עובר דרך ערכים מסוימים, זה משנה את התכונות איכשהו. אז הם עשו את זה, הם שמו את המבחנות, הם בחנו את זה גם תחת הנורות CFL וגם תחת נורות ליבון רגילות, שזה פשוט נורות לאט. הם עשו את זה במרחק קצר של 30 סנטימטר מהנורה. בכל העלונים נאמר להתרחק להתרחק מהנורות האלה ליותר מהמרחק הזה, וכשהם באמת בגג, אז בגג. כשהם בתקרה, אז רובנו רחוקים מהם יותר מ-30 סנטימטר, לפחות רוב הזמן, אבל עכשיו הנורות האלה גם נכנסות לנורות שולחניות, ולמעשה לכל מקום. נמכרות בישראל, לפחות עבר רחוק, שמעל ל-60 וט נמכרות רק הנורות האלה. אי אפשר לקנות נורות אחרות.
כן, במיוחד אם אתה בחדר חקירות בפילם נואר. Very dangerous.
Yes, it is.
Oh, מהיר עליי.
מהיר עליך.
מהיר, פלטפוס, ו... צריך להסביר לאנשים את הרפס.
פלטפוס! אוסו! כן. בכל אופן, אז הם בדקו את זה, והממצאים שלהם אוששו בדיוק את החשדות ואת החששות. אכן התגלו כל הסוגים של הנזקים התאיים בתאים במבחנות. הם התגלו רק תחת הנורות CFL ולא תחת הנורות ליבון. הם לא עשו שום טיפול מיוחד לנורות, הם פשוט קנו אותם ושמו אותם. ומה שיותר חמור, הם במקביל למבחנות הרגילות, הם בחנו גם מבחנות שבהם יחד עם תאי האור היו חלקיקי תחמוצת טיטניום, שמסתבר שזה מצוי, זה רכיב מאוד נפוץ במגוון רכיבים לטיפוח אישי. כן, כמו קרם ידיים ופודרות וכולי, יש מסתבר חלקיקי תחמוצת טיטניום, וזה הגדיל בסדרי גודל את הנזק התאי, השילוב של זה והקרינה הסגולה, האולטרה סגולה, כי זה תופס את זה וזה, היא נותנת, הקרינה האולטרה סגולה נותנת אנרגיה לחלקיקים שגורמים עוד יותר נזק התאי.
איך הם עושים את הנזק התאי הזה?
מתזוזות, פשוט זזים וקוראים, yes. גם בשמש זה עושה את זה. כן.
זה כאילו היית שם בקרם לחוץ שלך גזירי מתכת ואז עובר על עצמך עם מגנט?
סוג של, כן.
למה זה נמצא בתוך ה... למה יש טיטניום בתוך פודרה?
כי זה בדיוק בגלל האלמנטים האלה למעשה, זה תופס פוטונים ומתרגם עוד, כי זה מה שנקרא חומר שמנקה את עצמו. תחשוב שיש לך אלפי מברשות קטנות על ה... סליחה, אלפי מברשות קטנות על הפנים, ובאור שמש הן זזות קצת ומורידות חלקיקי אבק וזהה וכולי. אז זה טוב, אבל אם הן חודרות לתוך האור ועדיין יש פוטונים מספיק חזקים כדי להגיע אליהם, אז זה רע.
זה עשו להיות בעיה בשביל הציפוי החדש הזה שיצאו איתו. קראת על זה?
איזה? הסלף-קלינינג שקר כלשהו?
כן, which is, by the way, איזה סוג של שקר. סלף-קלינינג, כן, אחרי ששרת אותו זה פעם-פעמיים, הוא כבר לא יהיה כל כך. הוא פשוט, יש לו כמה שכבות או שכבה תחתונה שממלאת שכבה חיצונית שנפגעת.
כן, זה סלף-הילינג כל עוד שאתה לא באמת פוגע בו.
כן.
בכל אופן, אז מה שהמבחנים האלה מדגימים, הם לא באמת חושפים איזושהי אמת תיאורטית חדשה בנוגע לנורות האלה, ככה הן עובדות, אבל הם כן חושפים איזושהי אמת פרקטית בעייתית, שזה שאיכות הייצור של רוב הנורות האלה מכילה בתוכה פגמים שהם בסופו של דבר פוגעים בבריאות שלנו. עכשיו, זה נכון שהמבחנים האלה הם אין ויטרו, במצב שבו המבחנות חשופות מכל הצדדים לנורות האלה, ובמרחק קצר יחסית. אבל בהחלט יש מקום לעוד מבחנים כאלה ולהקפדה על תקני איכות ייצור טובים יותר, ואנחנו כרגע מתחת לנורה כזאת, ואביב נראית קצת לחוצה.
והסיבה כן. לזה כמובן שזה היה, זה הכרח של המדינה, קבע חוקים בנושא הזה, ואנחנו לא מקבלים את הנורות ליבון הישנות כבר.
כן. עכשיו, אני אישית לא מטפח את עצמי, אז אין לי כל כך בעיה עם זה, אבל גם אתם אל תטפחו את עצמכם אם בריאותכם חשובה לכם. או לחילופין, תוודאו שאתם קונים נורות כאלה לא יד שנייה, ושאתם קונים חדשות, ותשימו לב לפני שאתם מתקינים אותם, שאין חורים או פגמים מסוימים בציפוי, לפחות לא כאלה שהם נראים לכם בעין. כי אם יש כאלה, אז בבירור תזרקו אותה ואל תתקינו אותה. אז זהו, שאחת מהמסקנות של המחקר הזה, מה שהם בדקו, זה כשיש שכבה נוספת של זכוכית מגנת, זה מוריד את הקרינה האולטרה סגולה לרמות לא מדידות, אם יש עוד שכבה מבחוץ. אז כל הנורות האלה שהן תחת עוד איזושהי זכוכית חלבית מגנה, זה בסדר גמור.
באמת?
כן.
אז זה ממש קל.
אכן.
אז גם נורות שולחניות אפשר, רק אם שמים לו זכוכית או משהו וגמרנו.
אכן. כי... מה זה?
ההיל.
ההיל או... כן, כן.
אוסם.
בהחלט.
צריך להיכנס לתהליכי ייצור, זה לא...
כן, כן, צריך תקני איכות טובים יותר גם על תהליכי ייצור, ובגדול זה משהו שמאוד קל לבדוק אותו, אתה פשוט מפעיל את הנורה עם גלי קרינה
אולטרה. אם תוך 33 שנה יש לך סרטן עור, אז אתה יודע.
כן, כן.
כן.
בוודאי, שלדון עובד בזה, לא? לא שלדון. איך קראו לו? זה מהסדרה האחרת, הגבוה? מהסדרה של דרו קרי? שהוא היה כל הזמן במבדקים של חברות תרופות.
ריין סטיילס.
ריין סטיילס עבד בזה בתור הדמות שלו מדרו קרי. אוקיי? אז בסה לנורות האלה. בסה לנו. בסה למי שמשתמש בנורות האלה.
בסה למי שביקר את, את ההתנגדות הקיצונית שלי. Fuck you people. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת לבניין הממשלה. אני חושב שאתם יודעים את ההמשך.
חם בחוץ. אני לא יצא לשום בניין. אם כבר מדברים על חובות ממשלתיות מכיסות, אז בעקבות סיום של פיילוט בין שנתיים, ממשלת בריטניה עומדת לחוקק בחוק שעברייני מין שסיימו לרצות את תקופת מאסרם יחויבו לעבור בדיקות פוליגרף תקופתיות בנוגע לתנאי הפרול שלהם.
What?
פוליגרף.
רגע. למה אתה מספר לנו את זה?
ככה, כי נוצר פה משהו די מעניין. מצד אחד, האנשים שקידמו את הפיילוט מכירים בעובדה שפוליגרפים לא עובדים. מה שהם אומרים לעומת זאת שהפיילוט הראה, זה שמי שנבדק בפיילוט מתוודא על פי שניים הפרות של הזה. כלומר, כאמצעי חקירה פסיכולוגי, שמפר זכויות אזרחיות, יש שיאמרו זה עובד נהדר. ולכן הם רוצים להכניס את זה, אבל אנחנו רואים את ההידרדרות שנובעת מזה, בזה שמשרד המשפטים הבריטי אמר שבמקרים האלה של הוידועים שנעשים במסגרת הבדיקות המנדטוריות האלה, זאת תהיה ראיה קבילה בבית משפט כעדות תומכת, לא כעדות ראשית. שזה משהו שעד עכשיו לא היה בכלל. בדיקות פוליגרף, למי שלא יודע, גם בבריטניה, גם בארץ וגם בהרבה מקומות אחרים, הם לא קבילות בבית משפט. מהרבה סיבות, בין היתר בגלל שזה משהו שהוא כל כך נתון למניפולציה והוא לא אמין.
מה זאת אומרת? מתוודא על מה? איזה חריגה?
לדוגמה, על ניסיונות ליצור קשר עם הקורבנות עבר שלך, דברים שכאלה.
Dude, these people shouldn't be out.
למה? נניח נשפט את... לא יודע, הוא אשמת באונס, נניח, בילית בשאיפה 15 שנה או לא יודע מה בבית כלא, ואז השתחררת. אלה אנשים שסיימו את, את מה... שאחרי השחרור, בסיום תקופת המאסר, אז יש אחרי מעקב. זה לא שאין, ויש חובה לטיפול פסיכולוגי וכולי. עכשיו הם פשוט הכניסו את החובה לבדיקות פוליגרף. ושוב, הדבר הנוראי פה זה שלמרות שהאנשים שאחראים לפיילוט לא הכניסו את זה בגלל הטענה שפוליגרף עובד, אלא בגלל שהוא פשוט אפקטיבי בלהביא לוידועים, רשויות החוק כבר התחילו את המדרון החלקלק והן מתחילות להכניס את זה לבתי המשפט.
זה סוג של להפעיל אמצעי לחץ יותר.
כן, כן.
אז מהבחינה הזאת, למה זה לא קביל בבית משפט? הופעל אמצעי לחץ, נקרא לו X, לא חשוב מה הוא, ניתן וידוי. הוידוי משך, כאילו, מה?
לא שזה קביל בבית משפט, אלא תוצאות הבדיקת פוליגרף.
ספציפית של הבדיקת פוליגרף?
כראיה בפני עצמה.
אז זה גרוע.
כן, זה, כאמצעי חקירה אין עם זה שום בעיה, גם בישראל זה תקף לחלוטין. אז זהו, זה, זה מה שלי היה להגיד על.
הייתי אומר, דבר חשוב אולי להגיד פה זה שפיילוט אינו תחליף למחקר מדעי, וזה גם משהו שהוא גם מבוסס על ידיעת הציבור, האלמנט ההרתעה של פוליגרף. וככל שזה נפוץ יותר, חלק בעזרת הפעילות שלנו, ההשפעה של זה כגורם מרתיע תהיה פחותה או פחותה. לא יודע אם זה עשוי להיות ככה, זה המשיך, אבל זה... it's not hard science, וזה חבל שזה...
אני עדיין זוכר את הפרק המעולה בסמויה, שפשוט מביאים פושע למכונת צילום, ומוצאים כאילו על השאלה הראשונה דף שרשום false, ועל השאלה השנייה דף שרשום true, ואז אומרים לו, אנחנו יודעים שאתה משקר, והוא כזה, כי זה כאילו הפוליגרף שלהם. אני מניח שיש אנשים שגם זה עובד עליהם, אז זה בסדר.
כן.
כן, זה צריך חקירה. ואחרון עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מזמינים קוראים ומאזינים שאנו ישלוח לנו מקומות שבהם יש להם מה להרחיב על האייטמים שעשינו, או מקומות שבהם לא דייקנו, או הערות על מקומות שבהם ממש טעינו, ככה שגם אנחנו וגם שאר המאזינים נוכל להרחיב את ידיעותינו ולתקן את הדברים שאנחנו אומרים במידה והם לא נכונים. בנוגע לתוכנית 85, אז גלעד ציין שהיום במודל הסטנדרטי של הפיזיקה האלקטרון הוא חלקיק נקודתי שלא מורכב מרכיבי משנה, הוא חסר גודל כלשהו אמיתי. בנוסף הוא ציין שבמובן המילולי המרת חומר לאנרגיה, כמו במשוואות של איינשטיין, לא מתרחשת ביום יום, בטח לא כשהגוף מת או בתהליכים כימיים, אלא רק בתגובות גרעיניות, כמו היתוך ופירוק גרעיני, שבהם באמת נוצרת מסה פחותה, והאנרגיה הזאת משתחררת והפרשי המסה משתחררים כאנרגיה. לעומת זאת, בהחלט יש תגובות כימיות שמנצלות אנרגיה על מנת ליצור קשרים בין אטומים ומולקולות ולפרק אותם. ככה שלכאורה עדיין במוות יכולה להשתחרר אנרגיית חיים כלשהי מיסטית משבירת קשרים כימיים, אם באמת משהו כזה היה יכול להיות.
אבל במוות כן החומר בגוף משתנה עם הזמן, אז כן חומר הופך לאנרגיה.
לא, תגובות כימיות משחררות אנרגיה, מולקולות ATP מתפרקות וכולי. אבל הוא כאילו לקח באופן מילולי את העובדה שאמרנו שחומר הופך לאנרגיה, כי אמרנו באמת שלכאורה נעלמים 21 גרם. ואם הם נעלמים, אז לכאורה הם אמורים להיעלם במובן של חומר באמת שנעלם, וזה באמת קורה רק בתגובות גרעיניות. לדוגמה, מולקולת ATP או משהו כזה, יש בתוכה כוח עצור, שאם אתה מפרק את הקשרים בין האטומים שלה, הכוח הזה משתחרר. אתה צריך להשקיע מחדש את הכוח על מנת שהאטומים יהיו כל כך קרובים אחד לשני. אז בזה בהחלט אתה משחרר חום בלי לאבד חומר. האנרגיה שאתה קיבלת היא מזה שהאטומים היו קרובים באופן במרכאות לא טבעי. וזאת לצורך העניין אנרגיה חשמלית או מגנטית ששחררת.
לא משנה, אבל שחררת משהו, זה מה שיש לך פחות ממשהו.
פחות מהאנרגיה.
אנרגיה וחומר is one and the same.
לא משנה.
לא, אבל שאתה רוצה להבין מה זה, זה נשמע contrary to what I understand of the world.
אנרגיה וחומר זה אכן one and the same, אבל מעט חומר דורש המון אנרגיה. לכאורה, אם היו מתרחשות מספיק תגובות כאלה, והייתה לך כמות אדירה של אנרגיה, היה נולד שם אלקטרון.
אז כמה, אז השאלה שלי כזאת, כמה אנרגיה בצורה של חום הייתה צריכה להשתחרר מהגוף בשביל שתוריד 21 גרם?
אוף. המון.
אוקיי.
יש את החישוב הזה איפשהו, לצורך העניין זה פיצוץ גרעיני.
הנקודה שלו רלוונטית, כי בין השאר באמת אמרנו שאולי יכול להיות שחלק מה-21 גרם הלך להתפזרות האנרגיה הזאת. Which seems ridiculous given what you're saying now.
לא, אוקיי, אבל זה לדוגמה יכול להיות העידוי של החום היה יכול לנדף איתו מים, שזה היה הרבה יותר משמעותי, דברים שכאלה.
אוקיי.
אוקיי, כן, רק עוד הודעה אחת, נזכיר למי שמנוי על הפודקאסט שלנו בערוץ ה-Enhanced, תבטלו את המנוי שלכם ותעשו מנוי לערוץ הרגיל, יהיו לינקים שמסבירים את התהליך הזה בפוסט עצמו. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות הידיעות מדעיות, והפעם אביב תאתגר אותנו.
אז הלכתי השבוע על כל מיני ידיעות חדשותיות מדעיות מהשבוע האחרון, שאני מקווה שלא קראתם, אבל אני משוכנעת, כן. אחד, חוקרים מאוניברסיטת אוהיו סטייט גילו שחלבון בעל תפקיד ידוע בחיידקי אי קולאי, מתקפל מחדש לצורה שונה מצורתו המקורי ומבצע תפקיד שונה בתא. שתיים, חוקרים ממכון המחקר סקריפס בפלורידה גילו חומר שמקורו בספוג ים, שמוריד רמות HIV בתרבית תאים נגועה עד לרמות כמעט אפסיות. ושלוש, מחקר חדש מאוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תל אביב מראה שחסך בשינה, sleep deprivation, בשעות שלאחר אירוע טראומטי, עשוי להגדיל את הסיכוי ללקות בהפרעת דחק פוסט-טראומטית, או מה שאנחנו מכירים כ-post-traumatic stress disorder.
יש אוניברסיטה בבאר שבע?
בן גוריון.
אני שם פוקפק.
בטהרן.
חסך בשינה אחרי אירוע טראומטי יעשו להגדיל את הסיכוי לכך שיהיה לך
פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר.
אוקיי, אבל האם החסך שינה לא נובע מכך שעברת אירוע טראומטי ושיש לך פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר? כאילו, זה חסך שינה שנובע ממשהו אחר? שתית חלב או משהו ולכן יש לך חסך שינה? ואז אחת הוא שקר.
לא סביר שהיה מחקר ממשי שלקח אנשים ועשה להם דברים. יותר סביר שלקחו נתונים מתוך מצבים קיימים.
אני רוצה לציין שאם כבר דברים על סבירות, לדעתי גם לא סביר שתנסה לך לישון בזמן שיעורים בך. אבל בסדר, אנחנו בעולם התיאוריות עכשיו.
תלוי כמה זמן אתה נמצא. רואים שאת הפעילות הצבאית שלך הייתה מצומצמת.
כן, ברק.
פעם לקחתי קורס בניסויים מחשבתיים, ואני זוכר רק את המסקנה ממנו. לא, סליחה, ואת המסקנה ממנו אני לא זוכר.
אתה זוכר איזה ניסוי מחשבתי?
משהו עם תאומים.
אתה לא זוכר כלום, ואין צורך להבדיל בין
מסקנה לחוס מסקנה. סגור כך זה באוניברסיטת תל אביב, כאילו, בואו.
אורייט, אורייט, טוב. אז בראשון, את אומרת שגילו משהו שהוא שונה לגבי משהו בתא. כן. השני, את אומרת שגילו משהו שמפריע לאיידס בתוך תרבית. כן. השלישי, זה ממש מוזר מכל הכיוונים. הייתי אומר, ספציפית בנושא של זיכרון, חסך שינה הוא אינו טוב לזה. ודווקא אם יש מצב שיוצר חסך שינה, הוא דווקא יכול לעבוד איזה הסחה. אז הייתי אומר, הייתי מצפה דווקא לראות או תוצאות הפוכות, או פשוט, אתה יודע, אנשים במצב הזה פשוט התמוטטות סקיצופרנית כזאת או אחרת, אני לא יודע. נשמע מצב אקסטרים בכל מקרה. אז אני, כן, אני אלך עם איראן, זה השקר. נכון זה מה שאמרת?
אמרתי אחת שהשקר.
אז טוב מאוד, אז אני אלך נגד איראן, אני אגיד ששלוש הוא השקר.
בסדר גמור.
בסדר גמור, ליאורה?
גם לי שלוש נשמע מוזר, כי באופן טבעי אנחנו לא ישנים, וזה נראה לי דווקא מנגנון הגנה של הגוף, כדי שלא יהיה לנו הדחקה ופוסט-טראומה, אבל אולי אני טועה. אז אני הולכת עם, נראה לי, עם ברק. כן, אני אלך עם ברק. רק רציתי להגיד לגבי הספוגים, דיברתי על הספוגים בשתיים, זה יצור מדהים. זה כאילו הוא לא עושה כלום, הוא נראה רק כמו ספוג במים, אבל הוא אוסום כזה. אז אני בעד הספוגים.
סבבה, וירון?
היו כמויות מגוחכות של חדשות בנושא איידס בשבועיים האחרונים.
נכון, אני לא דמיינתי. היה איזשהו, יש תרופה חדשה שעכשיו הכניסו.
כן, כן. כן, כן.
לא,
משהו. יש.
HIV, כן.
ה-FDA עכשיו אישר תרופה לאלה שחיים יחד עם אנשים עם איידס ומקטינה את הסכנה בהידבקות, והיו המון חדשות, באמת, וכחובב איידס, אני קראתי כל אחת ואחת מהם בהדיקות.
חובב. You like to be near AIDS. You like to pay to pet AIDS.
כן. domesticated.
Domesticated, of course.
בכל אופן, אז ואף לא אחת מהם הייתה זו. אז אני אגיד שזה השקר. כי בתור קורא נלהב של איידס, לא נתקלתי בידיעה.
אבל האם אתה קורא נלהב של ספוג?
כן.
אולי זה חדשה בתחום הספוגים?
בסדר, עוסקת ב... כן, איזה מגזין איידס אתה קורא באופן שקרתי?
איידס אינטרנשיונל.
ספוג דיילי?
The proceedings.
הרלד ספוג אתה קורא?
בוב ספוג.
ג'רוזלם ספוג.
כן, אז אני אגיד ששתיים הוא השקר, ובוא נראה מה וולדמורט יגיד. וולדמורט הוא הסוג של מחשב שלנו שמנחש ובזה בא להיות פסדו אקראי ולהראות כמה אנחנו גרועים יחסית למזל. הוא אומר ששלוש הוא השקר, שזה אומר שהוא הלך עם ברק, מה שאומר, ועם דיאורה.
הוא וואה.
כן.
הוא וואה.
כן.
לא תמיד, זה רק ב-90% בערך.
יפה, פיזור מעניין. על כן נתחיל... לפי הסדר. אחד, מדענים מאוניברסיטת אוהיו סטייט אכן גילו כל מיני דברים מעניינים לגבי חלבון בשם RFAH, החלבון הזה מוכר, הוא מוכר כבר די הרבה זמן כחלבון שנמצא בתאים של E-coli, והוא עובד, התפקיד שלו הוא גורם שיעתוק, זה החלבון שאחראי על ההעתקה של DNA למולקולות של mRNA, שאחר כך הולכות ודואגות לשכפול וליצירת חלבונים. ואת זה הוא אכן עושה, הוא נראה כמו שתי ספירלות מחוברות כאלה, ומה שמעניין, מה שהם גילו עכשיו, זה שאחרי שהחלבון נקשר, עושה את החיבור הזה בין DNA ל-RNA, אז הוא מתפרק, שני החלקים שלו, והחלק שנשאר סוג של מחובר ל-mRNA, עכשיו הוא ממש משנה את הצורה שלו, זה נשאר ממש רק כמה חלקיקים קטנים שכאלה, והוא עכשיו משנה את התפקיד. ועכשיו התפקיד החדש שלו הוא בעצם לעזור ל-mRNA להיצמד לריבוזומים, שזה החלקים בתא שהתפקיד שלהם הוא באמת לקחת את המידע שיש על ה-mRNA, ובעזרתו ליצור חלבונים חדשים בתא, בגוף. וזה, לפי מה שהם אומרים לפחות, זה הפעם הראשונה שהם רואים חלבון שמצליח, זאת אומרת שיש לו שתי צורות אמיתיות, ולא צורה אחת אמיתית וצורה אחת דפוקה, שזה כמו חלבוני פריון שאחראים לכל מיני מחלות ניווניות במוח למשל. ומה שעוד יותר מעניין זה שלמרות שאנחנו הכרנו אותו רק כגורם שיתוק עד עכשיו, הוא אפילו יותר טוב כגורם תרגום, כתפקיד החדש שלו. מה שהריבוזומים עושים בעצם, הם מחפשים איזשהו רצף ספציפי על ה-mRNA, שאליו הם יכולים להתחבר, ואז הם עושים את כל העבודה שלהם. וה-RFAH הזה בעצם מחליף את הרצף הזה במולקולות mRNA, שהרצף לא קיים, או שהוא קצת משובש, או משהו בסגנון הזה, ובעצם מאוד עוזר למולקולות האלה לבוא לידי ביטוי.
Awesome person.
Awesome person.
כן.
וזה באמת פותח כל מיני, לא יודעת אם תחומים, אבל שבילים חדשים גם במחקר וגם בהנדסה של, הנדסה גנטית, כל הכבוד, שבעצם עוד אפשרות לעשות משהו שלא חשבנו עליו בכלל עד עכשיו. חוץ מברק, ברק חשב עליו.
זה בעצם רובוטריק.
לא, זה חלבונוטריק.
חלבונוטריק, אדיר.
האמת שזו הייתה הכותרת של הכתבה ברוב המקומות, לייק הטרנספורמר או משהו כזה.
כן, אבל זה לא היה חיבור של שתי מילים שנשמעים טוב. כמובן, תשווי בין זה לבין סתם להגיד שיש טרנספורמר לבין למצוא לו שם שמתחבר עם הנושא.
ירון אומר ששתיים הוא שקר?
כן.
זה מה שירון אומר?
כן.
זה מה שירון אמר.
ירון טועה.
ירון טועה.
ומה שיותר מעניין זה שוולדמור צודק.
אבל זה אומר שאני וערן ביחד, וזה סוג של ניצחון.
מאחר ואני ניחשתי. אז אין לי שום אחריות לגבי מה שעשיתי, זה היה ניחוש חסר ערך. אמרתי רק לא שלוש, לא אכפת לי עם אחת או שתיים, שהם ביולוגים כל כך, ולכן אני לא מבין בהם כלום. ירון, אתה לא זוכה משום דבר, אתה זוכה בחוסר כלום, כמוני.
אתה למעשה התבססת על זה שאתה יודע הכל, ואם אמרתי משהו שלא כלול בכל הידיעות שלך, אז זה נראה לא נכון.
צריך לראות יותר פורנו כנראה. אוקיי.
כן.
אוקיי.
ספרי לי עד כמה טעיתי, אביב.
לא טעית מאוד, כי באמת היו הרבה מאוד כתבות שעסקו באיידס, כל הכבוד.
כנראה זאת הייתה כתבה בלי תמונות, אז דילגתי עליה.
לא היו בכלל תמונות, זה מאוד הקשה גם עליי. זה משהו שעלה היום שאני ראיתי, אז כנראה בגלל זה פספס את זה. בכל מקרה, אז מדובר במחקר ממכון המחקר סקריפס בפלורידה. יש כיום הטיפולים באיידס, הם בעיקר טיפולים שנקראים Highly Active Anti-Retroviral Therapy, או הארט בקיצור, שמה שהם עושים זה מורידים את הנפוצות של הווירוס בגוף, אבל הם כן מתקשים בלתקוף תאים שכבר הודבקו. ולפי החוקרים יש הרבה מאוד, יש מצבורים של הווירוס בגוף שהם לא מסוגלים להתמודד איתם, הם פשוט יושבים שם, ואפילו אם אנחנו מונעים מהם להדביק תאים חדשים, הם עדיין שם וממשיכים להפיץ את עצמם. והחומר החדש הזה שנקרא קורטיסטטין A, בודד מ-2006 מספוג ים, מזן קורטיסיום סימפלקס, וב-2008 חוקר אחר מסקריפס בשם פיל ברן, הוא הצליח לסנטז את החומר הזה כדי שאפשר יהיה לייצר אותו בצורה יותר יעילה ונוחה וסבירה כלכלית. אז החוקרים לקחו, הם עשו איזשהו שיתוף פעולה והשתמשו בחומר על שני סוגים של הווירוס, HIV-1, שזה הסוג הנפוץ, ו-HIV-2, שהוא נפוץ בעיקר במערב אפריקה וחלקים מאירופה. והחומר הזה, שמו את זה בתרביות תאים, מן הסתם עדיין לא בגוף של אף אחד, והחומר הוריד את התרבות הווירוס ב-99.7%, שזה זה ממש מטורף. חשבתי שהם טעו במספר או משהו, כי זה נשמע מטורף, אבל גם הכותרות אומרות שזה virtually eliminates HIV. אז
ספוגוטריק.
Don't push it.
טרנספוגמרס.
זה יותר טוב.
One trick pony.
רובס פוג מציל את קהילת ההומוסקסואלים השחורים.
מי היה מדמיין?
זו אחת הכותרות של אחת מהכתבות שקראתי.
חשבתי שזה תמיד יהיה פטריק, אבל מסתבר שזה בוב פוג.
פטריק סטיוארט?
לא, פטריק החבר שלו.
מחבר של בוב.
פטריק כוכב היה מבורך.
אני לא באמת רואה את בוב פוג. רק מכיר את הדמות.
מה שהוא עושה, הוא נצמד לחלבון בשם טאט, שלוקח חלק חשוב בהפעלה של הגנים של השכפול של ה-HIV, שזה גם מה שרוב החומרים האחרים עושים, אבל הוא כנראה עושה את זה הכי טוב. הוא חסם התת הכי טוב שקיים כיום, לפחות לפי החוקרים, ובנוסף, יש לו עוד כל מיני תכונות מופלאות. בניגוד לחומרים אחרים, כשמפסיקים להשתמש בו מסיבה כזו או אחרת, אז אין צמיחה מחודשת של התרבות הווירוס בגוף. וזהו, וכאמור, השוס העיקרי שלו זה שהוא גם, שהוא מונע שכפול מתאים שכבר הודבקו, ולא רק תאים שעכשיו מדביקים אותם בעצם, לא מונע רק התדבקות של תאים חדשים.
זה ממש מגניב.
וכמו שאמרתם יפה, וגם וולדמורט המבריק, אכן, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ואוניברסיטת תל אביב, פרופסור חגית כהן ויוסף זוהר, בהתאמה, עשו מחקר בחולדות, זה לא היה מחקר לא על אנשים, וזה לא היה מחקר מנתונים. חולדות.
אז דבר ראשון, קצת טעית. נכון. זה מחקר, והוא נעשה במישהו ובכוונה ובכוח.
אדם, אנחנו כבר יכולים לקרוא לעכברים מישהו, מיוחד בזמן שאנחנו עושים עליהם ניסויים, שמקנים להם פוסט-טראומה, אבל בסדר, טעיתי.
אז חולדות נחשפו לאיזשהו אירוע טראומטי, במקרה הזה איזשהו ריח של טורף, באופן שמעורר בהם עקה. וקבוצה שהוחזקה ללא שינה גילתה פחות תסמינים של לחץ לאורך זמן, ופחות זכרה את האירוע. לא מפורט בכתבה למה, אבל כמו שברק אמר, נשמע לי די הגיוני שהשינה בעצם מטביעה את הזיכרון במוח יותר טוב, ואז אתה נשאר איתו לאורך יותר זמן. That's it.
מגניב מאוד.
מאוד מגניב מה שאנחנו עושים לעכברים.
יצאתי חומוס.
זה היה ניסוי הכרחי שהתוצאות שלו אפשר לקחת אותם ישר וביד ולהכיל אותם לבני אדם. God damn fucking people, man. I hate people.
אני גיליתי השבוע שיש החלאה בין גמל ללמה. אז תודה רבה לכולם. ומגניב.
אני אגיד ביי שזה יהיה ביי לתוכנית העיר.
נכון.
לתוכנית הקודמת וביי לאיזה
שהן תוכניות. עשינו ביי, אבל לא עם ערן ואביב.
ביי, ביי, טוב, ביי. תוגש, בסדר?
עוד.
That works fine for me.
כן.
כן, זאת הבעיה, שזה לא אמין.
ללא מין. ביי ביי.